נלמד משהו ליום כיפור, הבא עלינו והכל ישראל לטובה. כמו שאתם ודאי זוכרות, ליום כיפור אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל רם. בניגוד לכל השנה, שאומרים את זה בלחש. יש את הטעם המפורסם שמשה רבנו עלה למרום ושמע שהמלאכים אומרים את זה. אז הוא גילה את זה לעם ישראל, אבל אמר, תגידו את זה בלחש כדי שלא יגלו שגנבתי את זה. אבל כשאתם ביום כיפור כמו מלאכים, אתם יכולים להגיד את זה בכל רם, כי זה לא גניבה, אתם מלאכים. זה הטעם המפורסם שמופיע במדרש. הייתי רוצה ללמוד איתכם את הטעם היותר, טעם אחר, שמופיע בגמרא במסכת פסחים. מה הטעם שאומרים כל השנה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בלחש? וננסה לחשוב ביחד מה הסיבה שביום כיפור אומרים את זה בכל רם, ואולי מזה ללמוד על כל עניינו של יום כיפור. בואו תסתכלו בבקשה איתי, אתם רואות יש כאן למעלה מימין גמרא במסכת פסחים דף נ"ו עמוד א', סליחה על האותיות הקטנות. כתוב ככה, ותסתכלו, לא יודע איך אני אכוון אתכם לשם, זה בדיוק באמצע הקטע, אתם רואים בסוף שורה כתוב את המילה מאי? אתם רואות את זה? בסוף השורה? אז אנחנו נתחיל משם. וענן, כלומר אנחנו, מאי טעם האמרין עלי? למה אנחנו אומרים בכלל כל השנה, דבר עכשיו על כל השנה, למה אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? על מה בנויה השאלה הזאת? היא בנויה על זה שבתורה זה לא כתוב. בתורה כתוב שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה כתוב מיד אחר כך? ואהבת, פרשת ועד חנן. בדרך כלל אנחנו לא מוסיפים דברים על התורה. פה בתפילה אנחנו מוסיפים משפט שלא מופיע בתורה. אומרים שמע, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ואז ואהבת. למה אומרים את זה? זאת השאלה שהגמרא שואלת, בסדר? עונה הגמרא, סיפור. סיפור מופלא. אמרין עלי, סליחה, כדדריש רבי שמעון בן לקיש. דאמר רבי שמעון בן לקיש, ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר, אספו ויגיד אליכם, זה כתוב בתחילת פרשת ויחי. יעקב ממש לפני פטירתו, אומר לכל הבנים תבואו. ואז מה הוא אומר להם? אני אגיד לכם מה שיקרה איתכם באחרית הימים. זה ההבטחה שלי. זה קצת קשה, למה זה קשה? כי אחרי זה יעקב לא אומר מה שיקרה איתם באחרית הימים. הוא אומר, ראובן פחז כמיים, שמעון ולוי כלי חמס מחירותיהם. הוא לא אומר מה שיקרה באחרית הימים. לא אומר. אומרת פה הגמרא, ויקרא יעקב אל בניו. ויאמר אספו ואגיד אליכם, ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימים, הוא ביקש להגיד להם מה שיקרה באחרית הימים, ונסתלקה ממנו שכינה, בגלל זה לא כתוב אחר כך. הוא רצה להגיד להם מה שיקרה באחרית הימים, אבל איך שהם באו, ברח לו הרוח הקודש. נסתלקה ממנו שכינה, ואז הוא התחיל לחשוד. אם כשקראתי לכל החבורה שלי, לכל ה-12 שבטים, הסתלקה ממני רוח הקודש, מה זה אומר? שאולי יש פה גוי. כמו שלאבא שלי, יצחק, היה בן עשיו, וכמו שלסבא שלי, אברהם, היה בן ישמעאל. אז אולי גם לי יש פה גויים. וכיוון שיש פה גויים, אז אני לא יכול לגלות למה שיקרה באחרית הימים. צריך לעשות פה סינון. בואו נקרא. אמר, שמא חס ושלום יש במיתתי פסול, כלומר יש בה משפחה שלי איזשהו גוי, כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, ואבי יצחק שיצא ממנו עשיו. הוא אומר לבנים, סליחה, יש פה איזה גוי ב... יש פה איזה גוי אולי ביניכם? יש גוי פה אולי שצריך לצאת פה מהחדר בבקשה? אמרו לו בניו, חס ושלום, שמע ישראל, השם השני של יעקב היה ישראל, נכון? שמע יעקב, שמע ישראל. השם אלוקינו, השם אחד. כלומר, אמרו, כשם שאין בלבך אלא אחד, כמו שאתה מאמין באלוקים, גם אנחנו. כך אין בליבנו אלא אחד, כולנו יהודים, כולנו כשרים. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כשהוא שמע שהם אומרים את זה, הוא אמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. עכשיו אומרת הגמרא ככה, אמרי רבנן, אמרו חכמים, איך היא נעביד, מה נעשה? נאמרו? נאמר את המשפט הזה? לא אמרו משה. משה רבנו לא אמר את זה. משה רבנו אומר שמה ישראל, ואחרי זה ואהבת. לא נאמרו, לא נאמר את המשפט הזה. אמרו יעקב, יעקב אמר את זה, מה, לא נגיד. משה לא אמר, יעקב אמר, מה עושים כשמישהו אחד אומר, מישהו אחד לא אומר, מה עושים? אומרים בלחש. התקינו שיהיו אומרים אותו בחשאי, זה פתרון קצת מוזר. פחות רגע נשאר כמה שאלות על כל הגמרא הזאת, בסדר? ברשותכם. אבל הגמרא מרגישה שזה מוזר לנו, מביאה משל, משל מוזר עוד יותר. כדי להסביר את זה. אמר רבי יצחק, אמר דבר רבי עמי, משל, כדי להבין למה אומרים את זה בלחש, משל לבת מלך, נסיכה, שהריחה ציקי גדרה. אתם יודעות מה זה הריחה? מה זה הריחה בגמרא? הריחה, הכוונה היא שהיא מריחה את זה וממש רוצה לאכול. היא ממש מרגישה רצון לאכול את הדבר הזה. מה זה ציקי גדרה? ציקי גדרה זה אוכל בזוי. זה השרוף של הסיר מלמטה. לא יודע בדיוק מה זה. זה משהו שנסיכות לא אמורות לאכול. אבל היא הריחה את זה וממש ממש רוצה לאכול את זה. מה נעשה? התלבטו. איך היא נעביד? אם תאמר, יש לה גנאי, אם היא תגיד לאנשים, תביאו לי בבקשה את האוכל הבזוי, שמים אותו בפח, בפח שהחתולות יאכלו אותו. יהיה ביזיון, המלכה של כולם, הנסיכה, אוכל כזה אוכל בזוי. לא תאמר, יש לה צער, היא רוצה לאכול, יהיה לה צער גדול. אז מה הפתרון שמצאו? התחילו עבדיה להביא בחשאי. היא רק אמרה את זה לעבדים הקרובים, שמעו עבדיה היקרים, אל תגידו לאף אחד. אבל בסוף היום כשיורדים למטבח, תיקחו משם את כל הלכלוך הזה של הסיר מלמטה, תביאו לי את זה, אני אוהבת את זה. וככה אין לה ביזיון, כי לא כולם יודעים את זה. ואין לה צער, כי היא אוכלת את זה. עד פה הגמרא. טוב, זו גמרא סתומה מאוד, נכון? אני חוזר רגע על הגמרא. הגמרא אומרת, למה אומרים ברוך שם כבוד עולם ועד? הרי בתורה זה לא כתוב. הסיפור על יעקב שפחד שאולי יש לו איזה בן גוי, כי הוא ראה שהסתלקה רוח הקודש. ואז הוא אמר, אולי יש פה גוי בקהל? אמרו לו, לא, שמע ישראל, שמע יעקב, השם אלוקינו, השם אחד. אל תדאג, אנחנו יהודים. כשם שאין בלבך אלא אחד, כך בליבנו אלא אחד. זאת אומרת, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הוא המציא את המשפט הזה. ואז אמרו, מה נעשה? משה לא אמר את זה, הוא אמר את זה. אמר, אני נגיד את זה בלחש. כמו הנסיכה הזאת, שאמרה רק לעבדים הקרובים, שהיא רוצה ציקי גדרה. יש המון קושיות על הגמרא הזאת, נכון? קושייה ראשונה. חזרה ליעקב רוח הקודש או לא? מה דעתכם? חזרה לו או לא חזרה לרוח הקודש? לא חזרה. הוא לא אמר מה שיקרה באחרי הימים. אז למה הסתלקה רוח הקודש? בהתחלה הוא קרא להם להגיד מה שיקרה באחרי הימים. ואז הם באו והסתלקה. הוא אמר, אולי יש פה גוי. אמרו, לא, אנחנו לא גוי, אנחנו יהודים. אז למה לא חזרה רוח הקודש? ואם לא חזרה, למה הוא אומר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? אבל לא חזרה, כי הוא לא אמר אחרי זה מה שיקרה באחרית הימים.
אולי הוא הבין
שהקדוש ברוך
הוא לא רוצה
שתאמר. למה הוא לא רוצה? מה הוא הבין? מה השתנה? למה קודם הוא חשב שגוי, ואחרי זה הוא אומר, זה לא גוי, יש סיבה אחרת. מה הסיבה אחרת? מה הוא הבין עכשיו? מה השתנה? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה השתנה פה? הוא אמר ברוך השם, נכון? הוא שמח. על מה אתה שמח? הסתלקה רוח הקודש. מה? קודם הוא חשב השם רוצה שיר, ואז יש פה איזה גוי כנראה שבגללו זה לא ככה, ואז שאמרו לו, תשמע ישראל הזה, הוא הבין שלא צריך, למה לא? מה השתנה? סתם כי ראש אי אפשר? זה כאילו הקטע? זה לא יכול להביא גם קודם. הוא דווקא הלך לגוי. הוא חשב שצריך להגיד למה שקרה בחרית. מה השתנה שם? השתנה משהו, אתם צודקות. מה השתנה? שאלה שנייה, איך יעקב חשב שיש גוי בין האחים? זה אחים צדיקים, זה הבנים שלו, הוא גידל אותם כל החיים. אסף, רואים שהוא אסף, נכון? ישמעאל, רואים שהוא ישמעאל. ראובן, שמעון, לוי, צדיקים. למה הוא חושב שפה גוי? מה, כי רוח הקודש, זה ישר. מי חושב בבן שלו שהוא גוי? שאלה שלישית, אולי הכי קשה, איזה מין פתרון זה להגיד בלחש? תחליט, אתה אומר או שאתה לא אומר? משה אמר, נכון. סליחה, משה רבנו לא אמר. יעקב אבינו כן אמר. אז מה אמרו? נגיד בלחש. להגיד בלחש זה גם להגיד. נכון? אז פה תגיד בקול. למה להגיד בלחש? והשאלה האחרונה, המשל הזה. בדרך כלל משל אמור לעזור לנו להבין, נכון? מי הבת מלך בסיפור? אתם מכירים שעושים משל ואז אומרים, בת המלך זה עם ישראל, נכון? מכירים את הקטעים האלה? אז פה מי הבת מלך? הבני יעקב זה בת המלך? יעקב עצמו זה בת המלך? מי הציקה קדרה? ציקה קדרה, היא רוצה אוכל לא ראוי. היא רוצה אוכל לא, לכן אני אומר את זה בלחש, שלא ידעו. להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד זה, להגיד משהו לא ראוי? צריך להגיד זה בלחש. זה משהו שייך להפך זבל? שחתולות אוכלות אותו? מה המשל הזה אומר? לכן אני אומר את זה בלחש. שאלה אחרונה, למה ביום כיפור, ביום הכי קדוש, אנחנו אומרים את המשפט על לכאורה בזוי הזה. בכל רם. הרי זה משפט שהיא אומרת בלחש לא סתם. למה היא אומרת בלחש? כי זה ביזיון בשבילה. אז למה ביום כיפור דווקא הוא מכל הימים שאנחנו רוצים כפרה, ואנחנו רוצים סליחה וכפרה, היא צריכה להגיד את המשפט הזה כמו קרוז, בבגפון. זה משפט שהוא לא מכבד אותה, נכון? כל הגמרא הזאת סתומה מההתחלה ועד הסוף. אז כדי להבין את זה, אני רוצה להקריא לכם שימוש שעשה אחד מגדולי ישראל בגמרא הזאת. ודרך השימוש שהוא עשה בגמרא הזאת, אנחנו אולי נתחיל קצת להבין את הקצה שלה, וגם להבין את היום הגדול והקדוש שאנחנו עומדים לפניו, בעזרת השם, יבוא עלינו לטובה ולכל ישראל. יש פה למעלה מצד שמאל הסכמה. אתם יודעים, יש הסכמות לספרים, נכון? יש כאלה כותבים סתם הסכמה, ויש כאלה שמשקיעים. אז פה הרב חרל"פ כתב הסכמה לספר והשקיע. וזה ספר שנקרא תורה שלמה, אני לא יודע אם אתם מכירות אותו, ספר שלא לומדים אותו כך הרבה, כתב אותו הרב קשר. הרב קשר היה גאון, גדול, חי לפני.
איזה רב?
קשר, מנחם מנדל קשר. מכירה את אסא קשר? שמעת עליו פעם? פרופסור באוניברסיטה העברית, לא בדיוק דומה לסבא שלו, הוא נכד שלו. בסדר? לא בדיוק אותו סגנון. אבל הסבא היה גאון גדול, היה תמיד חכם עצום. כתב ספר שנקרא תורה שלמה. מה זה תורה שלמה? זה ספר שכתוב שם את הפסוקים, וכל פסוק את כל המדרשים והגמרות שיש עליו. מכל ההיקף של דברי חז"ל. אחרי זה נקרא תורה שלמה. בסדר? הרב חרל"פ כתב לזה הסכמה. ואז הוא כותב כאן ככה. השם עליכם יחיו, תראו בפסקה השנייה. יסוד תיקונו של עולם, אנחנו עוזבים כרגע את הסיפור עם הגמרא, נחזור אליו, בסדר? עוד מעט, רק אולי תראו, שתאמינו לי שאנחנו נגיע לשם, תסתכלו בפסקה השנייה, בשורה העשירית, כתוב, האומרים תמיד ליעקב אביהם כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. אתם רואות את המשפט הזה? זה משפט שהוא ציטוט מהגמרא שקראנו כרגע. אז דרך מה שהרב חרל"פ עושה, אנחנו ננסה להבין איך הוא פענח את הגמרא הזאת. בסדר? בואו נראה. יסוד תיקונו של עולם להכיר באחדותם של שתי התורות. אנחנו צריכים להבין שתורה שבכתב ותורה שבעל פה זה דבר אחד. אם כתוב בתורה שבכתב בין עיניכם, ותורה שבעל פה אומרת על המצח למעלה, תפילין צריך לשים, זה לא סתם, זה לא שתי תורות, זה תורה אחת, זה פירוש של זה. אם כתוב, אני יודע מה, עין תחת עין, ותורה שבעל פה אומרת, צריך לשלם אם אתה פגעת למישהו בעין, זה אחד. צריך להסביר שזה אחד, זה לא שתיים, זה לא מחלוקת. אחד, דלגו קצת קדימה. כל עמל העמים, בפסקה השנייה, להפריד בין הדבקים, למצוא מקום להיגנב בו, כלומר להתגנב בו, ולינוק מאור הקדושה, ואין פלא אם זה עצמו נהפך בעבורם לרועץ. בבחינת לא נעשה לו זכה, נעשה לו סם המוות, וגם לוקחים זה לקרניים לגח גם את ישראל, שהתורה היא מקור חיים מסוס בידו. אני אסביר. העמים, הנוצרים, וביקורת המקרא, וכל מיני שיטות, הם מאוד אוהבים את התנ"ך, שמתם לב? נכון? הגויים מאוד אוהבים את התנ"ך, הם מאוד מאוד לא אוהבים את הגמרא. הגויים לא עומדים גמרא, לא עומדים תנ"ך. הם רוצים להפריד, הם רוצים להגיד, התנ"ך זה באמת קודש קודשים, הברית הישנה. הגמרא זה כבר כל מיני המוראים עשו מה שמתחשק להם. נכון? ככה הם טוענים. ככה עשו הצדוקים, הביתוסים, הקראים, הנוצרים. עד היום אנשים מעריצים את מוסר הנביאים, מעריצים את משה רבנו, את ירמיהו הנביא, את רבשי ורבינה פחות, נכון? הם רוצים להפריד. והם יצרו שיטה שלמה, והשיטה הזאת הם גם לימדו אותה את עם ישראל, כי עם ישראל היה בגלות, ולימדו אותו את זה. ואז מה קרה? כותב הרב חב דבר בעיניי, דבר מבריק. בואו תראו ביחד, זה טיפה עמוק, תראו את ביחד. ויש אשר נצמח מזה סבל רב גם לישראל, שנמצאים גם בהם, מי זה גם בהם? בעם ישראל. אי אלה ממענים בדברי תורה ומסרבים לקיימה. מה שנקרא חילונים. מאיפה זה נובע? אין המעון והסירוב חלילה על תורת השם. שדבר כזה אינו כלל בחוק לישראל, לא יכול להיות שעם ישראל יעזוב את התורה. שביסודם זרע אמונים, זרע בערך השם, אמורים תמיד ליעקב אביהם, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך הם בליבנו אל האחד. אבל המעון הוא בעיקר להתערבות זרים שבאו יפרצו הפרצות ושרוצים לטהרה מכל מגע של זרים. ובשביל זה גם השכחה מתגבר, מפני שגם התורה עצמה מסרבת על מסירתה בידי גורים לא, בידי גורים לא ישראל למה. ושר הפניה מלמטה והפכתם למעלה, כאילו היא חוזרת לשמיים וכמה שהיקחה. ומאיפה נובעת כל הכפירה של הדור שלנו? אומר הרב חרל"פ, בגלל שהתורה נלמדה בצורה לא נכונה בגלות. נלמדה בצורה לא טובה, בצורה שתורה שבכתב, מנותק עם תורה שבעל פה, אז יהודים אומרים, אם זה ככה, אני לא רוצה ללמוד תורה. הבנתם? ועזבו את התורה. עזיבת התורה לא נובעת מזה שבאמת רוצים לעזוב את התורה, אלא נובעת מזה שהם בשלים מבחינה פנימית לתורה עמוקה יותר. הבנתם? לא יכול להיות שיהודי יעזוב את התורה סתם. יהודי לא עוזב תורה כי הוא נגד התורה. התורה ויהודי זה אחד. הסיבה שעזבו את התורה, כי לימדו אותם בצורה קטנה, בצורה מצומקת, בצורה גויית. אז אומרים, את זה אנחנו לא רוצים. הבנתם? זה מבט פסיכואנליטי. כלומר, זה לא מודע. זה משהו עמוק. הילד אומר, אני לא רוצה. אבל למה הוא לא רוצה? כי הוא רוצה משהו יותר עמוק. הוא לא יודע להסביר שהוא רוצה משהו יותר עמוק. אתם מבינות? את, בתור אימא, צריכה להבין שאם הוא אומר לך לא, זה לא בגלל שהוא יתדרדר, זה בגלל שהוא יתפתח. כבר לא צריך לדבר איתו כמו תינוק, הוא כבר לא מוכן לשמוע את זה, הוא כבר מתבגר. נכון? אתם מכירו בגיל ההתבגרות? לפעמים בגיל ההתבגרות, בטח שמעתם, ילדים נהיים קצת פחות צייתנים. נכון? קצת פחות ממושמעים, קצת פחות שמחים, קצת פחות משתלבים בציפיות של ההורים שלהם. לפעמים, לא תמיד. למה זה קורה? האם זה בגלל שהם יידרדרו או בגלל שהם יתקדמו? בצד הגלוי הם יידרדרו. הוא כבר לא בעל התפילות עם האבא, הוא לא מוריד את הזבל כשמבקשים ממנו, וכן הלאה. אבל למה כל זה קורה? בגלל שהוא כבר, הוא כבר לא ילד קטן. הוא רוצה להבין. כשהוא ילד קטן, הוא לא רצה להבין, כי הוא לא יכול להבין. ולכן הוא עשה כל מה שאומרים לו, הוא שמח על אמא שלו. אבל עכשיו שהוא יכול להבין, הוא גם רוצה להבין. הוא לא מבין את זה. הבנתם מה אני אומר? הוא לא מבין שזה בגלל שהוא רוצה להבין. זה התפקיד שלך, בתור אמא, להבין שהוא בשל ביותר. תדברי איתו כמו מבוגר, אל תדברי איתו כמו ילד. תסבירי לו, תשתפי אותו, תתלבטי איתו ביחד, ואז הוא ירצה לעזור. תבינו, זה פשוט, נכון? זה מבט פנימי. כלומר, זה לא שהוא אומר, אמא, אני רוצה שתסבירי לי כמו גדול. הוא אומר לך, אמא, אני לא רוצה לעשות את זה. ואת צריכה להבין שהוא לא רוצה לעשות את זה כי הוא גדל, כי הוא התפתח. נכון? זה פשוט, נכון? אומר ההבחלה פה אותו דבר גם פה. עם ישראל אומר, אני לא רוצה תורה. למה עם ישראל לא רוצה תורה? כי הוא רוצה תורה עמוקה יותר. הוא רוצה תורה גדולה יותר. הוא לא מבין שהוא רוצה תורה עמוקה יותר. הוא לא מבין שהוא רוצה תורה גדולה יותר. הוא רק מבין שאת זה הוא לא רוצה. את זה הוא לא רוצה יותר. למה הוא לא רוצה יותר? אנחנו יודעים שהוא לא רוצה את זה, כי הוא בשל יותר. מאיפה הרב לומד את הידיעה העמוקה הזאת? מאיפה? איזה גמרא לימדה את הרב חרל"פ שכשעם ישראל לא רוצה את התורה, זה בגלל שהוא רוצה תורה גדולה יותר. מאיפה הוא יודע את זה, הרב חרל"פ? אולי עם ישראל לא רוצה תורה כי הוא יתדרדר. הרי רוב העולם כך חושב, נכון? רוב העולם חושב שעם ישראל חוזר בשאלה, שעם ישראל עוזב את התורה, עם ישראל מחלל שבת. זה בגלל שהם יתדרדרו. פעם היו צדיקים, פעם היו קדושים, נכון? ועכשיו לא כל כך. אפס. יתדרדרו. זה מה שכל העולם חושב, נכון? לא רק הם, גם הרבנים. היה איזה כינוס רבנים באירופה שהזמינו את הרב קוק לדון במצב הדור. במצב הדור. והתחילה החילוניות הזאת. בהמונים, במיליונים. זה היה אלם, זה היה מכה. איגרת קוף פה דלת של הרב קוק. אז שלחו לו איגרת לבוא לכינוס. הוא אמר להם, מה התוכנית? אמרו לו, תשמע, רב אחד בא לדבר על זה שאנחנו צריכים להיות יותר יפים. להתלבש יפה עם חליפות ומגבעות, כמו סטודנטים באוניברסיטאות של ברלין. פעם סטודנטים היו מתלבשים יפה. בחורי ישיבה היו לובשים בלויי סחבות. אז אמרו, בגלל זה אנשים הולכים לאוניברסיטה. שילחו, איך נחזיר אותם לישיבה? נעשה שיווק. נראה יותר יפים. למה? כי זה דור שטחי, זה דור עדוד, שמסתכל על החיצוניות. אז בוא נתייפייף קצת. בוא נעשה פרסום, נעשה שיווק. כי זה לא דור עמוק. פעם הדור אמר שקר החן, בבל היופי, אני מסתכל על הפנימיות. הדור הזה הוא דור שהולך לחיצוניות. בוא נתייפייף אליו. רב אחר אמר, בוא נלך על עירת העונש. נדבר איתם על הגיהנום, נאיים עליהם. ככה הם יחזרו בתשובה. הרב קוק אמר, אני לא בא לכינוס הזה. למה לא בא לכינוס הזה? כי אתם לא חושבים שיש בעיה בכם. יש בעיה בדור. הדור יתדרדר. אני צריך להחזיר אותו בתשובה, נכון? לא אני הבעיה. אבל אני חושב, אומר הרב קוק, שהדור גדל. זה שהדור לא רוצה להקשיב לכם, כי אתם קטנים. אף אחד מכם לא חושב שאולי הבעיה היא בנו? למה קשה לאמא להגיד, הבן שלי לא מקשיב לי כי הוא גדל? למה קשה היה להגיד את זה? כי זה אומר שהיא צריכה לגדול, נכון? הכי כזה להגיד הוא מתדרדר, ואז אני בסדר. אבל היא אומרת, לא, את צריכה לגדול. דברי איתו, תשתפי אותו, תשכנעי אותו, תדוני איתו. אני מדבר איתנו כמו תינוק. את צריכה להשתנות. זה קשה, נכון? קשה למורה להגיד, תלמיד מפריע לי, בגלל שאני לא מלמד טוב. יותר קל להגיד, הוא מפריע לי כי הוא מופרע. אבל האמת היא שבדרך כלל הסיבה היא, בגלל שאני לומד, לא שאני רשע, אבל אני צריך לגדול, צריך להתפתח. אתה מתפתח, גם אני צריך להתפתח. זה קשה לעשות את זה, נכון? הבנתם? אומר הרב חרל"פ, אנחנו צריכים להתפתח. אנחנו לימדנו את הדור, תורה שהיא מפוצלת, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, לא ביחד. בגלל זה הדור אומר, אני לא רוצה. אנחנו צריכים לגדול. לכן אני מאוד אוהב את הספר הזה. כי זה ספר שמאחד, הוא יוצר תורה חדשה, תורה עמוקה יותר, תורה שמחברת. הבנתם? כן, מה רציתי לשאול? סליחה. מה חינוך? החינוך אמר?
כאילו אבל היום כן
מאוד רואים,
כאילו
לפחות את
כמו שם,
שיש בתורה
כאילו
מדע מוכר, וכן כאילו קוראים... לא מספיק, לא מספיק, לא מספיק.
זה כאילו לא...
עובדה. אם הייתה עמוקה. עמוקה זה לא רק שצריך ממש להיות יותר חמים גדולים.
אבל זה לא עניין
של עצלות. זה הרבה אנשים חושבים ככה. למה אנשים חושבים שזה עצלות? למה אנשים חושבים ככה? כי זה מאוד נוח למחנך להגיד תלמיד הוא עצלן. אני בסדר. הוא עצלן. מה? אבל ממה נובעת עצלנות? הרי העצלן הזה, בחוג כדורגל הוא לא עצלן. נכון? הוא קם מוקדם לחוג, והוא עושה כושר, כי הוא רוצה להיות, לתקוע גול במשחק. נכון? שם הוא לא עצלן פתאום, אז הוא לא כזה עצלן. גם בשביל להיות שחקן כדורגל צריך להתאמץ, אבל פה הוא מבין למה, הוא מרגיש שזה שלו. הוא מבין את ההיגיון, אולי זה לא היגיון כזה עמוק. בתורה הוא לא מבין את ההיגיון. היה דורות שכשהוא לא הבין את ההיגיון, הוא עשה. למה? כי הוא היה בשלב התפתחותי מאוד מוקדם, מאוד פרימיטיבי. יש דורות שאם הוא לא מבין, הוא לא עושה. זה טוב או לא טוב? הוא לא מבין!
אפשר להבין הכל.
אי אפשר להבין הכל, אבל... אי אפשר להבין הכל, אבל אפשר להבין למה אני לא מבין. אפשר להסביר למה הוא לא מבין. ואם לא מסביר למה הוא לא מבין, הוא אומר, תעשה ותשתוק. הוא לא רוצה אותו. ככה טען הרב קוק. הרב קוק כל תורתו הייתה לומר, אנחנו צריכים לגדול. הוא לא הוכיח את הדור, הוא לא יהיה מלא בעונשים, הוא לא ניסה להתייפייף גם, הוא לא ניסה לשווק את התורה, הוא לא ניסה לעשות דברים, נכון? למדתם פסקאות של הרב קוק, הן קשות. זה לא פסקאות מגניבות כאלה, נכון? זה קשה. זה לא יפה, זה לא משהו כאילו כזה משווק, נכון? זה יפה מי שמעמיק, אבל זה צריך עבודה. הרב זצ"ל אמר, אני צריך לגדול. מה אתה אומר? סליחה. לא אמרתי לו שלא יעשה, הוא צריך לעשות, אבל זה לא יעזור שאני אגיד לו את זה, נכון? מה? זה לא יעזור שאני אגיד לו תעשה, הוא לא רוצה לעשות, אני יכול להכריח אותו, ואז הוא, מתי שגיד לי 18, יצא מהבית, ואז הוא לא יעשה, מה עשיתי בזה? נכון? איך אני אגרום לו לעשות? הבנת? אני לא חושב שזה בסדר שהוא עושה עבירות, חס ושלום, זה רע מאוד, אבל מה תפקידי? לא להגיד אם זה רע או טוב, אלא להגיד איך אני פותר את הבעיה. נכון? אני לא מצדיק את העבירות. זה לא בסדר שהוא עושה את זה. אל תבין דיון נכון. אני לא מצדיק את זה. אבל מה הפתרון? היה לי שכן, ילד, שכן שלנו בשכונה, שהוא היה ילד אלים ווונדליסט בצורה בלתי נסבלת. היה שובר את הפלורסנטים בגן, היה משגע את הגננות, היה ממש לא עושה, ממש לא, ומה לא ניסו? גם בשיטת המקל, שיטת הגזר. מה לא ניסו? עונשים לא עובד עליו, פרסים לא עובד עליו. כלום! ממש ילד, הלכו עם פסיכולוג, 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 עד שהגיעו לפסיכולוג אחד שאמר, הילד הזה, אני מאבחן אותו, הוא גאון. הוא ילד גאון. יש לו מנת משכל שילד בכיתה ז' ח'. אז הוא יושב בגן, ושרים לו, אביב הגיע פסח בא, הוא לא יודע מה שרים בגן. זה לא לרמה שלו, אני מבינה, משעמם אותו. אז הוא תוסכל, הוא מלא אנרגיות, והוא לא יודע איך להוציא אותו לפועל. הוא לא מבין את זה. הילד לא מבין את זה, הילד הוא ילד שלא מתנהג יפה. זה לא מצדיק את זה שהוא שובר פלורסנטים, נכון? את צודקת. אבל אני רוצה לפתור את הבעיה או שצריך להיות צודקת? צריך לפתור את הבעיה, נכון? לקחו את הילד הזה, שמו אותו תוכנית מחוננים כזאת של ילדים, יש לך 5 ילדים מכל הארץ, נדירו אותם חשבון, גמרא, משהו חבר לזמן. הילד הזה היום, הוא בן 26, התחתף שנתיים, הוא גאון, תמיד חכם גדול. תפסיק להרביץ. אני מצדיק את זה שהוא מרביץ? אני לא מצדיק את זה, נכון? זה לא מצדיק את זה, אבל אנחנו באים לפתור את הבעיה. הבנת? אז אני מסכים איתך שלא כל העצלנות בעולם זה בגלל שהוא גדול. ולא כל היצרים זה בגלל שהוא מתפתח. וזה סתם כי הוא מוותר לעצמו. מסכים. אבל אם עם שלם, מיליונים, בדור אחד, עוזבים את התורה, זה רק עצלנות? זה רק זה? זה לא יכול להיות. נכון? מה הקדוש ברוך הוא בא להגיד לנו? במקום להאשים את הדור, מה הקדוש ברוך הוא מנסה להגיד לי? את זה הבן שלך. הוא עכשיו לא רוצה לעשות מה שאת אומרת. מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד? שתכעסי עליו, שתגידי הוא מוותר לעצמו, שתגידי הוא לא בסדר. מה זה יעשה? אתה לשאול, מה זה יעשה? זה לא יועיל, נכון? אנחנו רוצים לתקן. אנחנו רוצים לקדם. בסדר, הבנתם את הרעיון? זה רעיון, לא תמיד זה נכון. רק את הרעיון לתפוס, בסדר? אומר הרב חרל"פ, זה הכלל. אי עם ישראל לא רוצה את התורה, זה בגלל שעם ישראל רוצה תורה יותר עמוקה ממה שהסבירו לו. הבנתם? מאיפה הרב חרל"פ למד את זה? מהגמרא מסכת פסחים. כשם שאין בלבך אחד, אין בליבנו אלא אחד. נכון? זה המשפט שהוא הבין. ולכן מה תפקידנו? לכתוב ספרים עמוקים כמו תורה שלמה, שמחפר תורה שמכתב תורה שבעל פה. זה הרב חרל"פ, אני עוזב את הרב חרל"פ עכשיו. בואו נחזור לגמרא שלנו, אני חושב שזה שופך עליה אור, פשוט אור נפלא. בואו נחזור על הגמרא. כן, סליחה.
מה הכוונה של המשפט כשם שאין בלבך אלא אחד?
הוא חשב שיש שם גויים. אז אומרים, לא, לא, לא. אנחנו כולנו אחד כמוך. כולנו יהודים. מאמינים באלוקים אחד.
באלוקים.
בסדר?
מה משמעות
גויים? מה?
מה משמעות
גויים? נכון, נכון. איך הוא חשב על זה בכלל?
לא, אבל
אין. לא, סבא שלו היה לו גוי. אברהם אבינו היה בן גוי. וליצחק היה בן גוי. כי אז עוד לא הוקמה אומה ישראלית. היום, ברוך השם שלנו, עם לא יכול לדבר כזה. אבל אז היה בחיתולה. אז היו כל מיני פדיחות כאלה. בסדר? עכשיו, שואל, בואו נסה לחשוב על הגמרא לאור מה שלמדנו. יעקב מסתכל על הבנים שלו ואומר, אולי יש פה גוי. למה על דעתכם הוא חושב שאולי יש פה גוי? לא נראה לי סתם כי הסתכל כאן רוח הקודש. אני לא הייתי חושב על הבנים שלי שיש להם, שיש אחד גוי, נכון? למה יעקב חושב שאולי יש פה איזה אחד גוי? מה אתם אומרות? מה אתם חושבות? הם לא נראים כמוהו, הבנים האלה. ולא כמו יצחק ולא כמו אברהם. נכון? בואו נזכר מי זה הבנים האלה. יש שם אחד, קוראים לו ראובן, שהוא בלבל יצועי אביו. הוא העביר את המיטה של רחל מאוהל לאוהל. מעשה מושחת מאוד. התורה מתייחסת בצורה חריפה מאוד. יש שם שמעון ולוי שרצחו עיר שלמה. אחרתם אותי לאבישני. יש יהודה ותמר. יש 10 אחים שזרקו את אח שלהם לבור כדי שהוא ימות. בהתחלה הם רצו לרצוח אותו. אחר כך הם זרקו אותו לבור. ואחרי זה מכרו אותו לישמעאלים רשעים. תמורת כסף. זה לא אברהם, יצחק ויעקב. נכון? יצחק היה עושה משהו כזה? יעקב, אבינו, אברהם, אבינו, איש החסד, לא היה עושה שמינית מזה. אז אומר יעקב, עכשיו אני מבין. יש פה גוי. הם ידרדרו. יש פה אולי אחד צדיק, לא יודע, יוסף כזה. הגרעין. כל השאר, צריך לנפות אותם. מה אומרים לו אחים? אתה צודק. אנחנו לא נראים כמוך. אנחנו נראים מאוד מאוד שונה לך. אנחנו לא צדיקים כמוך. אנחנו לא אשתם יושב אוהלים. אבל למה? למה אנחנו לא כמוך? כי התקדמנו. אנחנו עם. אתה בן אדם אחד. ואדם אחד יכול להיות צדיק. עם צריך שיהיה בו גוונים שונים. שיהיה בו תהליכים. צדיקים, בינוניים, רשעים. יהיו אנשי מעשה. יהיו אנשי תורה. זה מסובך מאוד. זה מורכב לבנות את זה. כל עוד אין עם ישראל בעולם, מי זה היהודים של העולם? הצדיקים, אברהם, יצחק ויעקב. אבל כשזה נהיה עם, זה לא יכול להיות רק הצדיקים. צריך שזה יהיה מערכת שלמה. עם פוליטיקה, ועם צבא, ועם שוק. וזה לא לימדת אותנו, יעקב. אנחנו מחפשים. אתה לימדת אותנו תורה של אדם בודד. ואנחנו מחפשים תורה של עם שלם. לא לימדת אותנו. אז בגלל זה אנחנו מתבלבלים, הבנתם? אנחנו לא מוצאים את עצמנו. אל תדאג, בסוף יהודה יהיה דוד המלך. ויוסף יהיה משיח בן יוסף. ויששכר יהיו לומדי התורה של עם ישראל, חמור גרם, נכון, קופץ בין המשפטיים. זבולון יהיה הסוחרים. אנחנו נהיה צדיקים, אבל זה ייקח זמן. זה לא כמו אדם אחד. אדם אחד עושה אותו צדיק. מה? עם שלם. זה תורה חדשה שצריכה להתברר. כמו גיל ההתבגרות. יש פה הידרדרות. אבל הידרדרות, כי עכשיו צריך לבנות בן אדם מבוגר. לא ילד שעושה מה שאומרים לו. אוי ואבוי, מיד יישאר ילד. זה נורא, יש ילדים בני 35, זה נורא. הוא רץ לאמא שלו, לשאול אותה כל דבר. זה לא טוב, נכון? תהיה עצמאי. אז בשביל זה בגיל ההתבגרות הוא כבר לא מקשיב לה. כי הוא צריך לפתח את העצמאות שלו. הוא רוצה שהוא יישאר ילד בגיל 35? תחת הסינר שלך? זה לא טוב. אז זה שהוא מדרדר, זה בגלל שהוא מתקדם. הבנתם? כמו הילד הזה, אמרתי לכם, המופרע הזה, הוונדליסט. למה הוא היה הכי מופרע מכולם? כי הוא היה הכי גדול מכולם, הוא היה הכי חכם מכולם. הוא לא הבין את זה, זה גם לא מצדיק את זה שהוא מרביץ. אבל זה הסיבה האמיתית, מה לעשות? מה? נכון, אבל עדיין זה, את מסכימה איתי ש... לא, זה מה שאני אומר, זה הסיבה שאין פגם. הסיבה שאין פגם, זה כי הסיבה שראובן עשה את זה, יעקב מוכיח אותו. הוא אומר לו, פחז כמיים. נכון? לא, כשאתה פסוקים פחד, פחד כמה זה גם כשאתה פסוקים, נכון? מה הכוונה שהוא לא חטא? הכוונה היא, זה לא סתם הוא עשה את זה. הוא לא עשה את זה כי הוא מושחת, הוא עשה את זה כי הוא מחפש. כי הוא רוצה להבין. כי אמא שלו, גם ככה יעקב לא היה איתה. ועכשיו, כשרחל מתה, הוא נשאר עם השפחה של רחל, הוא משתגע מזה.
זה סוגיה שלמה, אבל יש מדרשים שאומרים שלא באמת הוא עושה את המיטה, כאילו...
לא, את המיטה הוא כן הזיז. הוא לא עשה מה שכתוב בפסוק שהוא עשה. את המיטה הוא כן הזיז, אבל הוא עשה את זה מסיבות טובות. גם זה אסור לעשות. גם להזיז את המיטה אסור. זה לא בסדר שהוא עשה את זה. יעקב מוכיח אותו, פחד כמיים. אבל הוא עשה את זה בגלל שהוא שואל, בגלל שהוא מחפש. זה הכוונה, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. הכוונה היא שזה לא חטא סתם של עצלנות. זה חטא של חיפוש. וטוב שהוא מחפש, לא? רוצים פה להקים עם. עם זה לא חבורה, אתם יודעים מה זה ביידיש? טאטאלך, טאטאלה, אתם מכירים מה זה? דעת על איזה אחד שעושה כל מה שאומרים לו. עם ישראל לא יכול לעשות כל מה שאומרים לו, אחרת הוא לא יהיה עם בן חורין. הוא צריך להבין בעצמו. אז כדי שהוא יבין בעצמו, הוא צריך גם לטעות כמה טעויות בדרך. את מבינה? זה הכוונה, כל האומר, ובין חטא אינו נטועה. בסדר? נכון. זה מה שאני אסביר. הם אבות ב', אבות ב' זה לא אבות א'.
אבל אם אנחנו אומרים שיש כביכול גם באבות...
לא פגם! זה התקדמות, זה מה שאני אסביר לך. זה התקדמות. זה יותר טוב. אבל ההתקדמות כזאת היא לא מגיעה בצורה של התקדמות, היא מגיעה בצורה של שאלות, של חיפוש. כל ההתקדמות בחיים זה ככה. סליחה שאני מפחיד אתכם. לא רוצה להפחיד אתכם, בסדר? אבל כל ההתקדמות בחיים היא מגיעה בצורה של בירורים לא פשוטים. האדם הוא לא מחשב. מחשב אתה מתכנת אותו, היא מתוכנת. בן אדם, הוא צריך לגלות את זה בעצמו.
אבל הרב,
אני חושב
שמקום, כן יש לנו שאיפה, כן להיות אדם
ראשון. להיות מה? תת הלב? אבל לעשות זה עם כל הלב, עם חשק, מתוך הזדהות, מתוך רצון. אנחנו לא מחשבים. עכשיו, אם רוצים שאדם יעשה משהו מכל הלב, הוא צריך למצוא את הלב שלו. זה לוקח זמן למצוא את הלב. אנחנו רוצים לעשות מה שהשם אומר, אבל לעשות רצונו כרצוננו, לא לעשות רצונו, נכון? לא לעשות רצונו, למחוק את עצמך, למחוק את עצמך, להגיד, השם, תגיד לי מה לעשות, בבקשה, תן לי רשימה. התורה היא לא כזאת, נכון? התורה היא מסבירה, הגמרא היא מסבירה, היא משכנעת, היא מרוממת. למה היא עושה את זה? כן. לא, אסור ליפול. אבל אם נפלנו, אז זה לא סתם.
כי מה שהכנסת זה גם חמורים, כי לא מוגעים
שבדרך, לא, אנחנו כבר אחרי ברוך השם. אנחנו כבר בדור שיצאנו ידי חובת כל הנפילות. בסדר? מעכשיו אנחנו מתקדמים בעזרת השם. אבל אנחנו לא מסתכלים בעין רעה. כל הדברים של הרב קוק, אני מבין את השאלה שלך. יש לחלק, כשלומדים תורה, בין הדרכה לבין התבוננות. הדרכה היא אסור לחטוא. אסור, באמת אסור. אבל זה שאני אומר שאסור לי לחטוא עם חבר שלי חוטא, הוא לא שאל אותי. איך אני צריך להתבונן עליו? בתור כישלון מהלך? כי יש הדרכה לא לחטוא, והוא חטא. הוא לא עושה את ההדרכה. או שיש עוד תורה שלמה שנקראת התבוננות. מה זה התבוננות? מה התהליכים הסמויים שמתרחשים פה? מה שתלוי בי, אני אעשה הכי טוב שאני יכול. בסדר? ואני אצליח בעזרת השם. יגעת ולא מצאת, אל תאמין. אני אצליח, ומה שלא אצליח, להתעכם. אבל מה שלא תלוי בי, אני צריך להתבונן. מבינה? את תחנכי את הבן שלך בעזרת השם שיהיה צדיק, בלי משבר גילי התבגרות. אבל אם יהיה, מקווה שלא יהיה. אם יהיה, לא לאבד את העשתונות. בסדר? גם בזה יש צמיחה. הבנת מה אני מתכוון? אפשר לשמור על שני החשבונות האלה, אני חושב. זה לא סותר. בסדר? לא אמרתי את זה. יכול להיות שזה יהיה חלק. יש כאלה צדיקים, תאמין לי, הם נדור, הם עמוד האש לפני המחנה. הם אצלם עולה חלק. יש כאלה אנשים. הלוואי שנהיה כמוהם. אבל לא כולם כאלה, לא כולם יהיו כאלה בחיים. למה? כי יש עוד תפקידים בעם ישראל חוץ מאלה שהולכים להם חלק. לפתח כוחות, לברר ברורים, להתייסר. בסדר? אנחנו מקווים שזה יהיה לנו כמה שפחות. זה לא סותר את העובדה שאם זה קרה, אנחנו לא מאבדים את השתונות. בסדר? נזכיר בדיעבד עכשיו. טוב? איך זה קשור לגמרא שלנו, בנות? לא, אני לא רגיל לזה. איך זה קשור לגמרא שלנו? אמרנו, האחים אומרים ליעקב, יעקב אומר, אתם גויים! לא אומר, אתם גויים? תראו איך אתם מתנהגים. ואז אומרים לו, אנחנו ממש מתנהגים לא בסדר, אתה צודק. אני אסביר לך למה. בליבנו יש מה שיש בלב שלך. כמו שילד אומר לאבא שלו, אבא, אני רוצה להיות כמוך. אז למה אתה לא עושה מה שאני אומר? כי גם אתה לא עושה מה שאומרים לך. אתה עושה מה שאתה חושב. אז אני גם רוצה לחשוב ככה. אני לא רוצה לעשות את זה כי אתה אומר לי, אני רוצה לעשות את זה כי אני חושב. אז בוא תסביר לי. הבנתם? כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. הידרדרנו כי התקדמנו. הבנת המשפט הזה? הידרדרנו בגלל שהתקדמנו. בגלל זה הידרדרנו. ואז הוא אומר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. בגלל זה אני לא צריך להגיד להם מה שיקרה באחרית היום. אולי זה מה שאתה אמרתם קודם. יש שתי שיטות להביא את הגאולה. דרך אחת להגיד אותה. תגיד מה צריך לעשות. חמור, לבן, משיח, טק, טק, נארגן את זה. גאולה. לא שיטה טובה. למה היא לא טובה? כי הגאולה צריכה לקרות בלבבות. נכון? אפשר עוד להר הבית, להביא כמה בלוקים, לבנות בית מקדש, קורבן, זה לא מסובך. עם ישראל בנה את מגדלי עזריאלי, הוא יכול גם לבנות בית מקדש, זה לא יותר קשה. נכון? זה יותר קל. אבל זה הרבה יותר קשה. למה זה הרבה יותר קשה? כי זה לא הבלוקים שחסרים, זה לא היציקת בטון, נכון? מה שחסר זה התוהר הלב. החלק הכי קל בסוף זה לבנות בית המקדש. מה שחסר זה ההתפתחות הפנימית, הבשלות. זה מה שאנחנו מתפללים, זה מה שאנחנו מתגעגעים. זה מה שאנחנו מתפללים כל היום, שיבנה בית המקדש בנו, ואז גם ניבנה בירושלים בעזרת השם. אז בהתחלה יעקב התבלבל, הוא רצה להגיד להם מה שיקרה באחרי הימים, מה צריך לעשות. ועכשיו הוא הבין שהכי טוב זה לא לדעת מה צריך לעשות. אל תתעסק בהר הבית. אל תעסק מה שיהיה באחרית הימים. כי אז תעלו לעשות את זה. תתעסק בללמוד תורה. אל תחשוב על מה שאמור לקרות, ואז זה יקרה מעצמו. הבנתם? אל תגיד להם מה לעשות. זה יקרה מעצמו. תגרום להם להיות ראויים לזה, ואז אם אלה יבוא את אחרית הימים. עכשיו את אחרית הימים לא מלמדים. את אחרית הימים מחנכים, בונים, לא אומרים לו מה הוא צריך לעשות כדי שיהיה אחרית הימים, אלא גורמים לו להיות ראוי לאחרית הימים. זה מה שאחים אומרים לו. לא, אבא, אל תגיד לנו מה שיקרה באחרית הימים. תחנך אותנו, בוא נבנה ביחד אומה שראויה לזה. הבנתם? לא, אם מישהו יש לך יום הולדת, אז מישהו מביא לך מתנה, מישהו מביא לך מתנה, עכשיו אתה יתרגש. מה? תביא מתנה, שתרגש אותי, ואז אני אתרגש, נכון? אל תגלה את הסוף. הסוף צריך לצמוח, נכון? אל תגיד לנו מה שיקרה באחרית הימים. תגיד לנו מה אתם, ראובן אתה פחז גמי. שמעון, כלי חמאס מחירותיהם. יהודה, אתה ידעו אחריך. תגיד לנו מה הדרך, אל תגיד לנו מה המטרה. כשנגיע למטרה כבר נדע, נהיה ראויים לה. ואז הוא אומר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה ההבדל בין שמע ישראל, לבין ברוך שם מלכותו לעולם ועד. שמע ישראל זה הסוף. משה רבנו אומר שמע ישראל. הוא לא אומר ברוך שם. משה רבנו, איש האלוקים, ענב מכל אדם, הוא נמצא פה בסוף. משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל. משה רבנו לא יודע מה זה הדרך. לא יודע מה זה לבנות אומה. הוא פרוש. הוא פרש מהאישה. הוא פרש מהאומה. הוא הולך אחרי עמוד האש, נותן תורה לישראל. אבל יעקב אבינו שהוא הוליד את הילדים האלה, הוא אמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם, אנחנו אומרים את זה בלחש. למה אומרים את זה בלחש? למה לא אגיד את זה בכל רם? משל נסיכה. בוא נחזור, זוכות את הנסיכה שלנו? זוכות אותה? היא הייתה נסיכה שרצתה דברים מפוקפקים. היא רצתה, תיקי גדרה, זה מאוד לא מכובד. שנסיכה מלכותית, שהכבוד שלה, זה הכבוד של כל העם שלה. אם היא תבזה את עצמה, זה ביזיון לכל העם. נכון? והיא רוצה לאכול אוכל של חתולים וכלבים. זה ביזיון. נכון? אז מה הפתרון הכי קל? מה הפתרון הכי קל? להגיד לה אסור. לא. זה פתרון טוב או לא? רע מאוד. למה רע מאוד? כי היא רוצה. כלומר, הרצון שלה הוא לא מלכותי. אנחנו לא רוצים רק שהמעשים שלה יהיו מעשים מלכותיים. מה שנקרא נזם זהב באף חזיר. לעשות איפור חיצוני. רוצים שהיא תהיה מלכה. מלכה זה אישה עם רצונות אציליים, עדינים, מפותחים. בשביל זה, מה צריך שיהיה לה קודם כל? רצונות. שיהיה לה יכול לעשות מה שהיא רוצה. אמנם בהתחלה זה רצונות קטנים ועלובים וצומקים, אבל לאט לאט תרוממו אותה, תעדנו אותה, תפגישו אותה עם מאכלים קצת יותר מפותחים מציקי גדרה, ואז היא תלמד לרצות אוכל יותר מלכותי ויותר עדין. זה דרך יותר ארוכה, אבל זה דרך יותר אמיתית, נכון? אל תגיד לנו מה שיקרה באחרית הימים, ואז תהנדס אותנו. אל תאסרו עליה לאכול ציקי גדרה. תגידו לה, את יודעת מה? קחי, בלחש. זה לא גאווה גדולה שאת רוצה דברים כאלה. זה לא גאווה גדולה שחטאנו. זה לא גאווה גדולה שזרקו את יוסף לבור. זה לא כבוד גדול, נכון? זה לא כבוד גדול שראובן הזיז את המיטה. זה לא... ששמעון ולוי רצחו את כל שכם, זה לא שיא הקדושה הישראלית. לא, זה לא. אבל זה טוב שזה קרה. למה? כי עם ישראל מפתח כוחות של רצון. כוחות כאלה בהתחלה מתבלבלים. הולכים לכל מיני כיוונים. זה לא אברהם, יצחק ויעקב שהם עושים מה שאומרים להם. אנשים פרטיים, צדיקים. זה עם, עם הוא צריך להבין. ולכן הוא מתבלבל. זה עושה טעות כזאת, זה עושה טעות כזאת. תן להם, בלחש. ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד. בהתחלה היא תאכל ציקי גדרה. אחר כך היא תאכל דברים קצת יותר מפותחים מזה. אחר כך היא תאכל דברים יותר מפותחים מזה, כי היא תרצה יותר, הבנתם? ככה מגדלים אותה. זה לא גאווה גדולה, זה לא כבוד גדול. יש אמת, כמו שאת אמרת, חטא זה אסור. אנחנו לא גאים בחטאים שלנו, אנחנו לא גאים בזה שאנחנו עושים שטויות, אבל אנחנו יודעים שאנחנו חוטאים כי יש לנו בחירה. כי אנחנו חוטאים כי יש לנו אוטונומיה. אנחנו לא רובוטים. רובוטים לא חוטאים. מחשבים לא חוטאים. נכון? יש באיכילוב שלוש אחיות, אמיתי, בבית חולים איכילוב, רובוטים. שמעתם על זה? יש להם בינה מלאכותית. הם נראות כמו בני אדם, קצת. הם לא צריכות לישון, לא צריכות לאכול. מחייכות כל הזמן. אדיבות כל הזמן. לא מתעצבנות עליו. כלום, הכל פיקס. זה מושלם, לא? לא. זה לא מושלם. למה זה לא מושלם? כי זה הרימה של ברגים, זה כלום, אין פה כלום. כדי שבן אדם יהיה בן אדם, צריך שיהיה לו גם חופשו. צריך שהוא יחייך למישהו כשהוא רוצה לחייך, לא כשתכנתו אותו. ולכן לפעמים גם הוא לא רוצה לחייך. לפעמים גם הוא רוצה לישור, לפעמים גם מתעצבן. אפילו איפה שלא טובים. כי הוא בן אדם, זה יותר טוב. הבנתם? אחות שמתעצבנת לפעמים, יש ערך לזה שהיא לא מתעצבנת, נכון? כי עכשיו היא באמת השקיעה. אבל אחות שאף פעם לא מתעצבנת כי היא מתוכנתת, אז גם כאן אין איך לזה שהיא מתעצבנת. היא לא באמת אוהבת אותך, היא לא באמת נכנסת לחולה. סתם תכנתו אותה, הבנתם מה אני אומר? זה שעם ישראל חוטא, זה לא טוב. אנחנו מתביישים בזה כל השנה. בלחש. אומרים ברוך שם כבוד מלכותו. אנחנו יודעים שצומח פה משהו. אנחנו יודעים שעם הזה הוא עם גדול. וזה שהוא חוטא הרבה, זה בגלל שהוא מיוחד. בגלל שאי אפשר לתכנת אותו. בגלל שהוא צריך להבין בעצמו למה הוא עושה את מה שהוא עושה. הוא צריך להבין בעצמו. זה עם גדול. זה כמו הילד הוונדליסט בכיתה. שהוא משתולל כי יש לו מעט מסגל, הוא צריך למצוא בדיוק. הוא לא אוהב לשיר שירים של גננת. הוא רוצה להבין בעצמו דברים. אז זה לא נחמד לראות את זה, אנחנו לא גאים בזה. אבל יש יום אחד בשנה, שאנחנו אומרים בקול רם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אנחנו מדרדרים. למה אנחנו אומרים את זה בקול רם? כי יום כיפור יש לו סגולה. נראה שאנחנו רוצים לסיים, לא? מתי השיעור הבא?
שיעור עד רבע
לב. שיעור עד רבע לב? טוב. נגיד, זה הכי מהר שאני יכול. יום כיפור, איך בדיוק מתכפרים החטאים? הרי היו חטאים, נכון? החטא קרה, החטא היה. איך זה מתכפר? חטאת. אז נכון שביקשת סליחה. ונכון שלא תעשה את זה יותר מכאן ולהבא, אבל מה שהיה, היה. נכון? החטא קרה. איך אפשר למחוק? איך אפשר למחוק? זה שקר. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אבל הם לא כשלג, הם כשנים, הם אדומות. הם לא לבנים, הם חטאו. יש להם עבר פלילי. אמנם העתיד בעצם הם לא, אבל העבר הוא פלילי. איך אפשר למחוק את העבר הפלילי? איך אפשר? איך אפשר לחפר? הבנתם מה אני שואל? תשובה. אחרי שהוא חוזר בתשובה, אתה מבין מה הוא חיפש כל הזמן. אתה מבין שהוא חטא כי הוא גדול, לא כי הוא קטן. עכשיו שהוא חוזר בתשובה, שאומרים מול הקדוש ברוך הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה אותך. אני מבין עכשיו. אני לא רוצה אותך כי תכנתת אותי. אני לא רוצה אותך כי אמרת לי. אני לא רוצה אותך כי מישהו הכריח אותי. ביום כיפור אף אחד לא מכריח אותך. לכו לתל אביב, תראו, אין שם מכוניות בכבישים. אף אחד לא מכריח אותך. אין חוק כזה. אבל יהודי ביום כיפור רוצה. הוא רוצה קרבת אלוקים. מי יותר מי פחות. אבל כולנו רוצים. ואז מתברר כמה זה חשוב היה לתת לנו לרצות. לא לתכנת אותנו. אמנם היה איזה מחיר. מה היה המחיר? שחטאנו הרבה. אבל המחיר שווה. כי כשאנחנו חוזרים בתשובה, זה כי אנחנו רוצים. לא בגלל שמישהו תכנת אותנו. זה שווה את זה. ואז השם אומר, אני סולח. אני סולח. זה היה שווה את זה. אתם מבינים? זה לא עבר פלילי, זה עבר נקי. כל האיסורים וכל החטאים זה חבלי גדילה. זה איסורי התבגרות. זה איסורים של אהבה. זה לא נובע מזה שזה חבורה של מנובלים שוויתרו לעצמה ועצלנים. זה נובע מזה שיש להם בחירה, שהם לא רובוטים, שאין להם בינה מלאכותית, יש להם בינה אמיתית. והם עושים טעויות! כן, הם עושים טעויות! אם הם לא יעשו טעויות, אחרי זה, כשהם עושים טוב, אין איזה שום ערך. אבל אם הם עושים טעויות, אם הם עושים טעויות. מה זה? אנחנו גאים בזה. שאנחנו לא כמו אברהם יצחק ויעקב. אנחנו גאים בזה שאנחנו בת מלך, שכן, היא רוצה ציקי קדרה. ונותנים לה. למה נותנים לה? כדי שהיא אחרי זה תרצה דברים מלכותיים. בעצמה, לא כי יכריחו, לא כי אוסרים עליה ציקי קדרה. היא בהתחלה רצתה ציקי קדרה. זה לא כבוד גדול, אבל זה כן כבוד גדול להיות אדם בעל רצון. זה כן כבוד גדול. יום אחד בשנה. זה מסוכן מאוד מה שאנחנו אומרים עכשיו, נכון? זה מאוד מסוכן. בגלל זה אסור להגיד את זה כל השנה. אנחנו לא אומרים את זה בלחש, בלחש, בלחש. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אל תבין אותי לא נכון שזה טוב שיש חטאים. לא אמרתי את זה, לא אמרתי את זה. אמרתי שזה טוב שיש בחירה. ויש מחיר לבחירה. אי אפשר לתת לאדם בחירה ולצפות שהוא יתנהג כאילו אין לו בחירה. כאילו מתוכנן. יש מחיר לזה. אם אתה שולח מישהו לקרב, הוא ינצח אותו בסוף. אבל בקרב יהיו הרוגים. אין קרב בלי הרוגים, נכון? קדוש ברוך הוא שלח אותנו לקרב. איזה קרב? הקרב על תיקון עולם. מה זה קרב על תיקון עולם? לרצות טוב, להיות טובים, בעצמנו, להבין, לא להיות מתוכנתים. זה לא עולם של מלאכים, מלאכים הם מתוכנתים. אין להם בחייה חופשית, הם צדיקים. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לפה, כדי שנתקן פה. לא כדי שנהיה כמו מלאכים שם. שנהיה כמו מלאכים פה. יש לזה מחיר, זה לוקח זמן. אז הקדוש ברוך הוא רואה אותנו ביום כיפור, את כל היהודים, את כולכם. הוא רואה אותם בית כנסת. יש כאלה באים אחרי שנה לא פשוטה. והוא כל כך שמח בכם, בנו. והוא אומר, אני סולח. למה אני סולח? בגלל שזה באמת קשה. שלחתי אתכם למשימה מאוד מאוד קשה, לבחור בטוב. הייתי יכול להשאיר אתכם ילדים, תינוקות, שעושים מה שאומרים להם, אבל זה לא מה שרציתי. אני רציתי שתתבגרו, ואני יודע את המחירים של להתבגר, אני מבין את זה. הנה, עכשיו חזרתם אליי. וחזרתם כי אתם רוצים. לא כי שיניתי את הדיסקט, ועכשיו אתם מתוכנתים. לא, 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 אתם החלטתם שאתם חוזרים בתשובה. וזה כל כך שמח לי, שאני סולח על הכל, כי זה היה שווה. אתם מבינות?
זה אבות,
אבות, זה לא מה, עם ישראל לא בא לעולם כדי שיהיו אבות. עם ישראל לא בא לעולם כדי שיהיה אברהם יצחק ויעקב. עם ישראל בא לעולם כדי שיהיה עם. עם זה גיוון, זה בחירה. זה כל מיני תחומים, צריך לפתח אותם. אבל אברהם היה אדם מיוחד, פנומן. אדם על. הוא היה אדם מיוחד, נכון? אבל עם ישראל אסור שהוא יהיה בנוי מאנשים מיוחדים. אסור. למה זה אסור? כי זה לא חוכמה. עם ישראל צריך להיות אנשים נורמליים, לא מיוחדים, רגילים. כמוני. אני רגיל. לא יודע, את אולי. רגיל כזה. אנשים רגילים, אנשים רגילים עושים טעויות. הרבה. כן, יש גם צדיק. אבל זה טוב שזה לא רק. זה טוב. למה? כי אנחנו רוצים עם, הבנתם? עם? כולם יהיו צדיקים בסוף. אתם יודעים נכון, כולם יהיו צדיקים בסוף. כולם, יום כיפור הזה, זהו, נגמר. גמרנו עם זה, גמרנו עם זה. אבל לא רק שזה יקרה בסוף, אנחנו, הקדוש ברוך הוא יסלח לנו. למה הוא יסלח? כי זה היה שווה. זאת הדרך, זה לכתחילה. זאת הדרך. אי אפשר בחירה, לתת אדם בחירה ולהגיד לו אל תעשה טעויות. יש לו בחירה. אי אפשר להגיד לו, תתבגר, אבל תעשה מה שאני אומר. אי אפשר, נכון? את מסכימה איתי שיש שלב שזה פרוק החוזר. נכון? בכיתה זה עוזר. מחוץ לכיתה אף אחד לא מסתכל מה הוא עושה. הרי אנחנו רוצים שהוא באמת ישתנה, נכון? עונש זה שיטה מאוד גרועה. לפעמים צריך לעשות את זה כי הוא מזיק לאחרים, מסכים איתך. אבל המטרה היא לא להנדס אותו, טק טק. זה לא עובד. אם מענישים אותו, את סובבית הגב, מאחורי הגב שלך הוא יעשה דברים שאת לא רוצה. מה עשינו בזה? לפעמים אין ברירה, צריך להעניש כי הוא מפריע לאחרים. אבל זה לא חינוך. זה לא התבגרות, זה לא תהליך שהוא עובר. מבינה? בסדר? אז הקדוש ברוך הוא יסלח לנו בעזרת השם. לנו ולכל עם ישראל. לא בגלל שנפסיק להיות אנשים חיים, אנשים רעננים, אנשים חושבים בכוחות עצמם, אנשים בחירה חופשית. לא, דווקא בגלל שלא נפסיק. דווקא בגלל שאנחנו נבחר ביום כיפור הזה. נחזור בתשובה, נרצה אותו, נבקש את פניו, לא כי מישהו אמרנו, כי אנחנו רוצים. ואז יתברר כמה טוב זה שיש בן עדיין כוח רצון. הוא יותר גדול מהמלאכים. בת המלך יום אחד תרצה לאכול רק אוכל משובח, נכון? אבל אז נבין כמה טוב כשהיא רצתה לאכול אוכל בזוי, נתנו לה. העיקר שהיא עושה מה שהיא רוצה, ולאט לאט הרצון מתפתח. זה לא כבוד גדול לרצות אוכל בזוי, אבל זה גם לא כבוד גדול שאוסרים עליך מה שאתה רוצה. זה גם לא טוב, זה לא עוזר כלום. צריך לבנות את הרצון. בסדר, שיהיה חג, גמר חתימה טובה ושנה טובה לכן ולכל עם ישראל.